ערב טוב. עד עכשיו עסקנו בחלקים של ההגדה עד לקראת הסיום שלה של רבן גמליאל, שהיה אומר כל שלא אמר שלושה דברים אלו בפסח לא יצא ידי חובתו. עסקנו בהרחבה במעלות הטובות למקום עלינו, ב-15 המעלות, בחלוקה של הקבוצות במעלות האלה, בחריגות בהגדה של פסח. הזכרנו שבנוסחאות ההגדה, כפי שהן בנוסחאות הגניזה בקהיר ובנוסח ההגדה של רב סעדיה גאון ושל הרמב״ם, כל הפסקה הארוכה של קריאת ים סוף, על הים לקו ובמצרים לקו 50 מכות, 200 מכות, כמה לקוע באצבע וכמה על היד, וכמו הפסקה של הדיינו והמעלות, כל הפסקה הארוכה הזאת לא מופיעה. הזכרנו גם את עדותו של רבינו אברהם בן הרמב״ם, שלמרות שהיא לא מופיעה בנוסח הרמב״ם בהגדה, הרמב״ם היה נוהג לומר את זה. ובחריגות האלה של ההגדה סיימנו את עיוננו. שם חוזרת ההגדה בעצם לעיקרה. בעיקרה הוא ההמשך הדברים של רבן גמליאל, פסח, מצה ומרור. חלק גדול מהפרשנים אגב מחברים את זה לתחילת ההגדה. כאן באה התשובה לשאלות המפורטות של מה נשתנה. הרי עוד לא קיבלנו תשובה מפורטת למה נשתנה הלילה הזה מכל הלילות. שאלנו במה נשתנה 5 קושיות בזמן שהמקדש קיים. למה הלילה הזה כולו צלי על הפסח? למה הלילה הזה כולו מצה? למה הלילה הזה מרור? ולמה הלילה הזה כולנו מסובים? ולמה הלילה הזה מטבילים 2 פעמים? נכון? אלה היו השאלות. דיברנו על ההטבלה של 2 הפעמים, והתשובה הפשוטה ביותר שלה שהיא באמת נועדה כדי שהשאלה תישאל. דיברנו על ההטבלה הזו בקדש ורחץ כשעסקנו בזה. קיבלנו גם תשובה לשאלה למה הלילה הזה כולנו מסובים. כי עבדים היינו לפרעו, ויוציאנו השם אלוקינו משם, ועכשיו אנחנו בני חורין. וכיוון שאנחנו בני חורין, אנחנו מסובים כדרך המלאכים. עוד לא קיבלנו תשובות ברורות למה הלילה הזה כולו צלי, פסח, למה הלילה הזה כולו מצה, ולמה הלילה הזה מרור. וכאן, כך מביאים הראשונים, בעצם באה התשובה לשאלות של מה נשתנה שעוד לא ענינו עליהן. רבן גמליאל אומר, פסח שאנו אוכלים על שום מה, מה נשתנה הלילה הזה? למה? על שום ש. מצה זו שאנו אוכלים על שום מה, על שום מה הוא חזרה מתודית של השאלה שהאבא חוזר ומזכיר לילד את מה שהוא שאל. זוכר ששאלת את השאלה למה אוכלים פסח ולמה אוכלים מצה ולמה אוכלים מרור? הנה התשובות. עד עכשיו אמרנו שאוכלים את זה כשוני בין הלילה הזה לכל הלילות. שבכל הלילות אנו אוכלים חמץ ומצה, הלילה הזה כולו מצה. אבל עוד לא הסברתי לך מה נשתנה, מה הסיבה, על שום מה. והנה עכשיו אני חוזר ואומר לך את התשובות. עד כאן מבחינת המבנה, נדמה לי שלא תמיד שמים לב לזה, המבנה הוא שפה בעצם באות התשובות הברורות לשאלות שנשאלו, שאולי עוד לא ענינו עליהן. ועכשיו אנחנו עונים עליהן. ואנחנו עונים עליהן בדברי רבן גמליאל שמופיעים במשנה ומופיעים בהגדה. רבן גמליאל היה אומר מקור אחד, כל שלא אמר שלושה דברים אלו בפסח לא יצא ידי חובתו, ואלו הם פסח, מצה ומרור. הלילה אני רוצה לעסוק רק בפסח, מתוך דבריו של רבן גמליאל. פסח שהיו אבותינו אוכלים בזמן שבית המקדש קיים על שום מה, על שום שפסח הקדוש ברוך הוא על בתי אבותינו במצרים, שנאמר ואמרתם זבח פסח הוא להשם אשר פסח על בתי בני ישראל במצרים, בנוגפו את מצרים ואת בתינו הציל, ויקוד העם וישתחוו. עוד רגע נמשיך את הדברים, אבל מה זה כל שלא אמר שלושה הדברים הללו? הדגשנו מקודם שהעניין הוא להסביר את העל שום מה. וכך מסביר באמת הרשב"ם במקור שלוש, שלושה הדברים הללו במשנה שעוד רגע נראה אותה, שהיא הדברים של רבן גמליאל במשנה, כלומר שלא פירש טעמם. לא שלא אמר את המילים פסח מצה ומרור, אלא שלא אמר את הטעם למה אוכלים פסח מצה ומרור. זה מה שדרש רבן גמליאל. יש אגב רבים שעוסקים פה בשאלה איזה רבן גמליאל זה היה. כי אם נסתכל במקור 2, נראה שלגבי הפסח לפחות יש שינוי בנוסח. רבן גמליאל היה אומר, כל שלא אמר שלושה דברים אלו, רואים את המשנה במקור 2 כפי שהיא מופיעה בערבי פסחים, לא יצא ידי חובתו ואלו הם פסח מצה ומרור. עכשיו השינוי בנוסח. פסח על שום שפסח המקום על בתי אבותינו במצרים, שנאמר ואמרתם זבח פסח הוא להשם אשר פסח וגומר. מה לא מופיע פה? שהיו אבותינו אוכלים בזמן שבית המקדש היה קיים. השאלה מתי התוספת הזאת הוספה? האם מדובר פה ברבן גמליאל הזקן בזמן הבית, ולכן הוא לא אמר את המשפט הזה? או שמדובר ברבן גמליאל מאוחר יותר והמשפט לא מובא? הרי יש כמה רבן גמליאלים. שאגב גרסה מעניינת, רבן שמעון בן גמליאל היה אומר, לא חשוב. מצא, ורבים רבים שמים לב אגב לנקודה מעניינת, רבן גמליאל, אם זה רבן גמליאל הזקן, הוא זה שקובע שמצוות צריכות כוונה. והוא זה שמברר פה עכשיו מה הטעם, מה הכוונה, ומי שלא אמר, איך הסביר הרשב"ם? מי שלא יודע מה, את הטעם. ומהו הטעם? אלה הפסוקים לגבי פסח מצה ומרור. הטעם על פסח הוא שפסח הקדוש ברוך הוא על בתי בני ישראל ואת בתינו הציל. הטעם למצה, אני ממשיך במקור 2 ומזכיר את זה בקיצור, לא מהאגדה אלא מהמשנה, על שום שנגאלו אבותינו ממצרים, שנאמר ויופו את הבצק אשר הוציאו ממצרים כי לא מוגות מצות כי לא חמץ בחיפזון, נכון? אז הגאולה באה לידי ביטוי במצה. מרור על שום מה? על שום שמררו המצרים את חיי אבותינו במצרים, שנאמר וימררו את חייהם. אגב, המשך האגדה הוא מיד, בכל דור ודור חייב אדם לראות את עצמו כאילו הוא יצא ממצרים. אחרי שאני יודע פסח, מצה ומרור על שום מה, ומבין את וימררו את חייהם, ומבין את הגאולה, ומבין את הפסח, אני יכול להגיד את זה בכל דור ודור. אני רוצה שנשים לב עכשיו לנקודה של הפסח בלבד. יש הבדל מאוד גדול בין הטעמים של המצה והמרור לטעם של הפסח. למה אוכלים מצה, אומר רבן גמליאל? כדי לבטא את הגאולה. איך זה מבטא את הגאולה? הקדוש ברוך הוא גאל את אבותינו. לחם לא הספקנו לאפות, הכל היה בחיפזון, והגאולה מבטא את המהירות הזאת על ידי המצה. למה אוכלים מרור? כדי לבטא את הגלות, לבטא את השיעבוד. ואין לך מבטא יותר את השיעבוד וימררו את חייהם. מרור, הבנתי. למה אוכלים פסח? את מה זה בא לבטא? לא את הגאולה עצמה, לא את הגלות עצמה, אלא את מה? הוא בא לבטא את האקט של הפסיחה על הבתים. נכון? הפעולה הזו. הפעולה הזו הייתה הפעולה החשובה שהייתה במצרים, והיא בעצם מבוטאת גם בתורה. נחזור רגע על הדברים במקור 6. הנה הפסוקים המתארים את זה. וכך תאכלו אותו, את מי? את הפסח. מותניכם חגורים, נעליכם ברגליכם, אכילכם בידכם, ואכלתם אותו בחיפזון, למה בחיפזון? פסח הוא להשם. עדיין לא מוסבר מה העניין הפסח. ועברתי בארץ מצרים בלילה הזה, והקייתי חול וחור בארץ מצרים מאדם ועד בהמה, ובכל אלוהי מצרים מעשה שפטים אני השם. והיה הדם לכם לאות על הבתים אשר אתם שם, וראיתי את הדם ופסחתי עליכם, ולא יהיה בכם נגף למשחית בהקותי בארץ מצרים. כלומר, מה שבא לבטא הפסח בשונה מהמצה ומהמרור, זה דבר פלאי, לא נותנים על זה את הדעת, לדעתי, זה את צורת הפעולה של הגאולה. ליתר דיוק, את צורת הפעולה של מכת הבכורות. לא של הגאולה כולה, אלא איך הקיתי כל בכור, שאני אראה את הבתים, נכון? נזכר בפסוק שהרגע קראנו. ואני אראה שבבית הזה יש אות ובבית הזה אין, הדם הזה יהיה לכם לאות. איזה דם? של קורבן הפסח. ואז אני אבחין בין הדלת הזאת לדלת הזאת. פסיכה, דילוג. נכון? כמו אייל שפוסח על ההרים. כמו עד מתי אתם פוסחים על שני הסעיפים שקראנו בהפטרה של השבת אצל אליהו בהר הכרמל. אמת? וכאן צריך להבין, זו נקודה מעניינת מאוד. המצה מבטאת את הרעיון כולו של הגאולה. המרור את הרעיון כולו של השיעבוד. הפסח את האקט של הדילוג. מכת הבכורות הייתה יכולה להיעשות גם בדרך אחרת. הקדוש ברוך הוא יכול היה להכות את בכורות מצרים ולהציל את בכורות ישראל לא על ידי הדם שהיה לאות על הבתים. זה טקטיקה שבה דרכה, זאת האסטרטגיה האלוקית, שדרכה התגלתה מכת בכורות. אבל למה היא כל כך מהותית? הפסח, בשונה מהמצה והמרור, לא בא לבטא את מכת הבכורות או את הגאולה, אלא את הדרך שבה מכת הבכורות באה לידי ביטוי. נכון? המצא את הגאולה עצמה, את החיפזון שיוצאים, המרור את השיעבוד עצמו. אנחנו לא אוכלים משהו מסוים במרור זכר לצורת שיעבוד מסוימת של פרעה. היו כל מיני צורות שיעבוד. אנחנו לא אוכלים משהו שמזכיר לנו סימבולית את הכל הבן הילוד היעור התשליחו או את העבודת הפרך, אלא את המרור, כי וימררו את חייהם. אברבנאל אגב מתאר את הבעיה הזאת בלי להגדיר אותה כשאלה. במקור 5 מתאר אברבנאל למה אוכלים את שלושת הדברים לפי שאומרים, לפי שסיפור יציאת מצרים יכלול עניין הגלות שעליה יורה המרור, בעניין הגאולה שעליה תורה המצה, בסדר? ומכת הבכורות והצלת ישראל ממנה שעליה יורה הפסח, ומי שאמר זה כבר יצא ידי חובתו. זה הפירוש, כל שלא אמר לא יצא ידי חובתו. והמוסיף הרי זה משובח. בפסח אני רוצה לבטא את ההצלה שנעשתה בצורה של פסיכה. וכל החג הזה נקרא על שם הפסיכה הזו, על שם הדילוג הזה. למה הוא כל כך מהותי? למה הצורה הזאת שבאה בא לידי ביטוי הגאולה היא כל כך מהותית, שמי שלא אמר את הצורה, את הסדר, את הדרך, את הטקטיקה, לא יצא ידי חובתו. מי שלא אמר את הגאולה, אני מבין. מי שלא אמר את הגלות, אני מבין. בשיעור האחרון עסקנו במתחיל בגנות ומסיים בשבח. אני אפילו מוכן להבין שמי שלא הזכיר את מכת בכורות, למרות שזה קצת קשה, כי זה עוד מכה אחת, אבל אולי זו המכה החותמת, העיקרית. אבל למה מי שלא הזכיר את הצורה הזו של והיה אדם לכם לאות, לא יצא ידי חובתו? ועל שם הצורה הזו, כל החג הזה נקרא חג הפסח. את זה אני רוצה לברר. אגב, תוספות לומדים כאן לימוד מעניין. מאיפה למד רבן גמליאל שחייבים לומר את זה? בסדר, איך אמר הרשב"ם, צריך להבין את הטעם. אז תבין את הטעם. מי שמבין את שלושת הטעמים, מבין בלב, ולא אמר, יצא ידי חובתו. לכאורה לא, כתוב כל שלא אמר. הרשב"א מסביר פירש את הטעם. מי שמבין את הטעם, הוא יודע בדיוק למה. תוספות מדייקים, במקור מספר 4, דיוק ברור לגמרי בהגדה, במשנה. אולי נראה לפני התוספות את מקור אחד שוב, פסח שהיו אבותינו אוכלים על שום מה, על שום שפסח הקדוש ברוך הוא על בתי אבותינו במצרים שנאמר, איזה פסוק היה אפשר להביא? היה אפשר להביא את הפסוק שקראנו מקודם במקור 6. איך יודעים שהקדוש ברוך הוא פסח על בתי אבותינו במצרים? וראי האדם לכם לאות, פסוק י' ג' במקור 6, ופסחתי. נכון? למה לא הביא רבן גמליאל את הפסוק הזה? את איזה פסוק הוא מביא? ואמרתם זבח פסח הוא להשם. מה זה ואמרתם זבח פסח הוא להשם? זאת תשובת האבא לבן הרשע, ששואל מה העבודה הזאת לכם. לומד תוספות במקור 4, ואמרתם זבח פסח הוא פירוש באמירה שצריך לומר פסח זה שאנו אוכלים. ומוסיף תוספות, ואיתקש מצה ומרור לפסח, לכן צריך לומר נמי גם מצה זו שאנו אוכלים, מרור זה שאנו אוכלים. דיוק מעניין מאוד בתוספות. תוספות לומדים שהאמירה מחויבת מהפסוק שאותו בחר רבן גמליאל להביא. אז גם חייבים לומר באמירה וגם להבין את הטעם, והפסוק מחייב אותנו בהבנת נושא נוסף, שהוא השאלה האחרונה שאני רוצה לשאול לפני שנכנסים לכל. מאוד מעניין, התשובה לבן הרשע, רק לא, היא זו שעוסקת במה שאנחנו קראנו בטקטיקה. לחכם מה עונים על השאלות שלו, מה העדות והחוקים והמשפטים? תשובה כללית, עבדים היינו לפרעה במצרים. נכון? אני לא חושב ששמנו לב לזה פעם. לתמה עונים על השאלה שלו מה זאת? ביד חזקה, בחוזק יד, הוציאנו השם ממצרים, תשובה כללית. מה עונים לשאינו יודע לשאול, והגדת לבנך ביום ההוא בעבור זה עשה השם לי בצאתי ממצרים? כללי. מה עונים לרשע? איך הייתה הגאולה? רק לרשע עונים את השאלה, את התשובה הזאת. דבר מעניין מאוד. את התשובה של הטקטיקה, של דרך הגאולה, לא הגאולה כולה, הדרך של מה בגאולה? של מכת בכורות. מה קרה בפסיכה? זה צריך לזכור, זה דברים פשוטים. הפסיכה באה כדי להגיד באיזה בית מקים את הבכור ובאיזה בית לא. לא איזה בית גואלים ממצרים ואיזה לא. זה היה חיפזון, זאת המצא. התשובה הזו היא רק לרשע. בוא נראה את זה רגע בהמשך מקור 6. אני דילגתי שם על כמה פסוקים, ממשיכים לתאר את קורבן הפסח, ואז כתוב, ועבר השם לנגוף את מצרים, וראה את הדם על המשקוף ועל שתי המזוזות, ופסח השם על הפתח ולא ייתן המשחית לבוא אל בתיכם לנגוף. עכשיו, ושמרתם את הדבר הזה, את מה? את קורבן הפסח, נכון? לחוק לך ולבניך עד עולם, והיה כי תבואו אל הארץ אשר ייתן השם לכם כאשר דיבר ושמרתם את העבודה הזאת, והיה כי יאמרו עליכם ביניכם מה העבודה הזאת לכם, ואמרתם זבח פסח הוא להשם אשר פסח על בתי בני ישראל במצרים בנוגפו את מצרים ואת בתינו הציל. מאוד מעניין, רק הרשע צריך כנראה, או זוכה, לא יודע, לתשובה שעוסקת בצורת הגאולה. שלושת הבנים האחרים מקבלים תשובה לגמרי שונה, בתכלית, מהותית שונה. למה? והשאלה האחרונה, אולי זה יחבר אותנו גם לנושא נוסף. רק הרשע גם מתעלמים לגמרי בהגדה של פסח מהתשובה שהתורה נתנה לו, וממציאים במרכאות תשובה אחרת. נכון? תשובה שנוצרה עכשיו. ותמיד אנחנו שואלים ועונים, אבל נדמה לי שזה לא מספיק משכנע. למה עשה את זה בעל ההגדה? איך עונה בעל ההגדה לבן הרשע? נזכיר את זה במקור שבע. רשע מה הוא אומר, מה העבודה הזאת לכם? לכם ולא לא. ולפי שהוציא את עצמו מן הכלל, כפר בעיקר. ואף אתה כעת שינה ואמור לו בעבור זה עשה השם לי בצייתי ממצרים. זאת בכלל התשובה שניתנת לשאינו יודע לשאול, והגדת לבנך ביום ההוא בעבור זה עשה השם לי, זה פרק אחר בכלל. לי ולא לא, אילו היה שם לא היה נגאל. ואף לא שמתי לב שבעצם בעל ההגדה כן משתמש בפסוק שהוא היה צריך להיות התשובה לבן הרשע, אבל בהקשר אחר לגמרי. בהקשר לשאלה פסח שהיו אבותינו אוכלים, על שום מה? אז הוא מזכיר את הפסוק ונותן תשובה לגמרי אחרת. לפני שנתחיל, אולי נתחיל בשאלה השלישית רק ברמיזה. התשובה לבן הרשע שבא להגדה אומר, שאנחנו נאמר בבית בליל הסדר, יש בה מוטיב שמאוד מזכיר לנו את מה שקרה בפסיכה. לי ולא לא. דלת אחת כן, ודלת אחת לא. הדילוג, זה שאתה לא נכנס לתוך הכלל, מזכיר באיזושהי מידה, אבל צריך להתחיל להבין איך, את התשובה שבעצם נתנה התורה לרשע. כי התורה לא אמרה בשום שלב, ספר לו על יציאת מצרים, ספר לו על היד החזקה, ספר לו על הגאולה, כמו שהיא אמרה אצל התם והחכם ואצל השאינו יודע לשאול. היא אמרה, ספר לו על הטקטיקה שבגללה הפסח נקרא פסח. וההערה האחרונה, זו לא שאלה בכלל, זה קצת מוזר. שמו המרכזי של החג הזה הוא על שם מה שכנראה רק לרשע צריך לנו. אפשר היה לקרוא לו בשם הרבה יותר סימפטי. חג החוזק. כולנו חכמים הרי, נבונים, יודעים את התורה. חג החירות. אבל התורה לא קוראת לזה ככה. אחרי זה, חז"ל. עוד כל מיני שמות שמתאימים לבנים חכמים, תמימים, אפילו שאינו יודע לשאול אני מוכן לקבל. אבל החג הזה צריך להיקרא דווקא על שם מה שמתאים דווקא לבן יקיר הזה, דווקא לרשע. עם כל הבנים האחרים אי אפשר לקרוא לחג בשם הכללי, חוץ מבמה שרק עם הרשע צריך להסביר לו את זה. אני לא מבין למה מדברים על זה עם הרשע יותר מכל אחד. אני עוד לא מבין מה הנקודה בכלל של העניין הזה. אבל אני כן מבין שזה כנראה השם שכולנו דרכו יכולים להתחבר עם החג הזה. למרות שהשם הזה מתאר את הקורבן, והוא מתאה אותנו תמיד. הוא מתאר את הקורבן שבכלל נעשה ב-י"ד, לא בתתווה ולא בתתזה, בכלל לא בעברית. קורבן הפסח בכלל לא נעשה במה שאנחנו קוראים פסח. הוא נעשה בערב פסח. אנחנו אוכלים את הפסח בליל הפסח. והחג נקרא על שם הקורבן, שנקרא על שם הפסיכה, וזאת כנראה מהותו הבסיסית של החג, מעבר לדברים הכלליים שבאים לידי ביטוי במצה ובמרור. אלה הנקודות שאני חושב שצריך לתת עליהם קצת את הדעת היום. וכדי להיכנס אליהם, אני רוצה ברשותכם לעשות סיבוב מוחלט, לעזוב את השאלות, נחזור אליהם בעזרת השם אחר כך, וללמוד ביחד גמרא אחת, גמרא מרתקת, שנדמה לי פעם הזכרנו אותה בקיצור, כשחל ערב פסח בשבת. השנה פסח חל בשבת עצמה. נכון? ליל הסדר יחול בליל שבת. יש שנים שבהם ביום שישי, בשבת, פסח חל ביום ראשון. ליל הסדר חל במוצאי שבת, ואז בשבת זה ערב פסח. ואז זה ערב פסח שחל בשבת. לנו נדמה שכל הבעיות של ערב פסח שחל בשבת זה זה שגנבו לנו עוד יום אחד להילחץ עם הניקיון, ושיש עניינים עם המצה העשירה ומה עושים עם הסעודה השלישית, וזה נכון, אבל אלה הבעיות הקלות. הבעיות החמורות יותר זה שפסח זה ערב פסח, כמו שאמרנו לפני רגע. והשאלה המהותית היא לגבי קורבן פסח. אני רוצה להזכיר את העיקרון. יש קורבנות שדוחים שבת. איזה קורבנות דוחים שבת? קורבנות שהשם שלהם אומר שדוחים את השבת. תמיד דוחה את השבת. למה? כי מקריבים אותו תמיד. אז תמיד של שחר, כשם שהוא צריך להיות מובא ביום שני ושלישי, הוא חייב להיות מובא בשבת. גם תמיד של בין הארבעים. איזה עוד קורבנות דוחים את השבת? מוסף. זה בא לשבת. זה מוסף על התמיד לשבת. קורבנות יחיד לא דוחים את השבת. אני רוצה להביא קורבן יולדת או חטאת או אשם או כל קורבן אחר, בשמחה או חלילה הפוך, בתודה, באשם, אני צריך להמתין עם זה, אני לא מביא את זה בשבת. מה דינו של פסח לגבי שבת? מסתבר שהסוגיה הזאת היא הייתה עילה למהפכה, לעניות דעתי למהפכה ההיסטורית היותר גדולה שהתרחשה בתקופה הזאת בכלל, בתקופת התנאים בכלל, בעם ישראל. לא מזמן עסקנו בהרחבה, כשהזכרנו באחד השיעורים, אגב מסכת ברכות, עסקנו במהפכה שהתרחשה בבית המדרש, כשרבן גמליאל מפנה את מקומו, זמנית לגמרי, לרבי אלעזר בן עזריה, נכון? שניהם אגב נמצאים בהגדה של פסח הרבה מאוד. עכשיו אנחנו עוסקים ברבן גמליאל. רב לזר בן עזריה פותח את ההגדה. ושם דיברנו הרבה על המהפכה ההיסטורית הגדולה שהתרחשה, אבל המהפכה ההיסטורית שהייתה שם היא קטנה הרבה יותר מהמהפכה ההיסטורית שאני הולך לדבר עליה עכשיו. שם התרחשה מהפכה שרבן גמליאל, שהיה נוהג בהקפדה, עם תלמידי החכמים שבדור, בעיקר עם רבי יהושע, אומר לרבי יהושע, עמוד על רגליך, אגב, ויכוח שנוצר לגבי יום כיפור שחל בשבת, ופעם לגבי תפילת ערבית רשות או חובה, ומתחילה הפיכה. סופה של ההפיכה הזאת הוא קצר מאוד, מיד בסוף אותו יום, שלא ברור לנו אם זה יום או תקופה קצרה, מחזירים את רבן גמליאל למציאות, ומתחילה להיות רוטציה. רבן גמליאל משמש שבת אחת, ורבי אלעזר בן עזריה שבת אחרת, או רבן גמליאל שתי שבתות, או שלוש שבתות, ורבי אלעזר בן עזריה שבת אחת. ואנחנו לא שמענו אף פעם שרבי אלעזר בן עזריה מקים שושלת של נשיאות, לא היה כדבר הזה. רבן גמליאל ממשיך להעביר את הנשיאות לבנו ולבן בנו עד רבי יהודה הנשיא. שם הייתה סיבה למהפכה הזאת. הייתה גישה הפוכה לגמרי לגבי כל תפיסת העולם. אם זוכרים, רבן גמליאל היה אומר, מי שאין תוכו כברו, אל ייכנס. זה אגב מתאים לשיטתו. אדם צריך לדעת למה. פסח זה על שום מה. זה לא מספיק שאתה עושה. את התוך אתה צריך לדעת ולהוציא החוצה. רבי אלעזר בן עזריה הלך הפוך לגמרי. ואתם זוכרים שבאותו היום התווספו מאות ספסלים לבית המדרש. הייתה גישה הפוכה. באותו היום גם התרחשו כמה תופעות היסטוריות חשובות בהחלט. קהלת נכנסה לכתבי הקודש באותו היום. עוד פרטים אחרים. אבל כל זה לא מגיע להפיכה ההיסטורית שהתרחשה בעקבות הוויכוח על פסח בשבת. וההפיכה הזו מתוארת בגמרא במסכת פסחים לפנינו במקור 8, קודמה הרבה הרבה להפיכה הזו שדיברנו עליה עכשיו, ואני רוצה לקרוא אותה מבפנים. ממנה אני רוצה להגיע אל הפסח שאותו אנחנו רוצים להבין בכל העמוד הראשון במקורות שראינו מקודם. תנו רבנן, הלכה זו נתעלמה מבני בתירה. בני בתירה הם נשיאי העם. זו משפחה שמשמשת בנשיאות, והם משמשים בנשיאות בתקופה שאחרי, תוך כדי ואחרי שמעיה ואבטליון. נזכיר לרגע מפניכם, אבל נזכיר לרגע אחד, אנחנו עוסקים עכשיו בתקופה הזו. נזכיר לרגע אחד את הרקע ההיסטורי, אנחנו מקודם דיברנו על רבן גמליאל ורבי אלעזר בן עזריה, זה דורות הרבה יותר מאוחרים כבר. הלל ושמאי הם הזוג החמישי במסכת אבות, בסדר? רבותיהם זה שמעיה ואבטליון, נכון? הלל עולה על הערובה ללמוד תורה אצל שמעיה ואבטליון, הם רבותיהם. הלל אחר כך אגב יורד לבבל, כי מתחיל להיות ריכוז יהודי בבבל. ושמעיה ואבטליון הם הזוג הרביעי. הזוג הראשון, יוסי בן יועזר ויוסי בן יוחנן, איש צרידה ואיש ירושלים, מתחילת מסכת אבות, אני מזכיר פשוט לפי הדברים המוכרים, בסדר? הם תלמידיהם של אנטיגנוס, איש סוחו ושמעון הצדיק. נכון? שמעון הצדיק הוא משיירי כנסת הגדולה. זאת אומרת, אם דיברנו על כנסת הגדולה, עזרא ונחמיה, חגי, זכריה, מלאכי, שיירי כנסת הגדולה, זה עוד שמעון הצדיק שהוא תנא ועדיין משמש ככהן גדול. בסדר? ומשם מתחילים הזוגות, ועכשיו אנחנו נמצאים בין הדור הרביעי לחמישי מאז שיירי כנסת הגדולה. בואו נראה מה התרחש. להקדמה המקומית הזאת של הזמן, יש חשיבות רבה, נראה בהמשך. הלכה זו נתעלמה מבני בתירה. נזכיר, הנשיא הוא גם פוסק ההלכה של הדור. פעם אחת חל 14 להיות בשבת. מה זה 14 להיות בשבת? ערב פסח שחל בשבת. נכון? שכחו ולא ידעו אם פסח דוחה את השבת אם לאו. אמרו, אגב דבר מעניין מאוד, שוכחים, אם פסח דוחה את השבת זה דבר מאוד עקרוני, אמרו, כלום יש אדם, אלא מה מסתבר שזה לא היה כל כך מציאותי, אנחנו גם צריכים לזכור דרך אגב שלוח השנה הוא עוד לא הלוח שלנו, נכון? מקדשים על פי עדות, נכון? מקדשים את החודש על פי עדות, ראינו את הלבנה, ראינו את המולד ובאים להעיד, אז לא חייב להיות כלל כזה שלא עדו ראש, ולא בדו פסח, כמו שיש אצלנו. בסדר? הכלל שלא בדו פסח אומר שתתוו לא יכול לחול ביום שישי. זאת אומרת שיהוד ד' כן יכול לחול ביום שישי. כל ילד יודע שיש ערב פסח בשבת, אחת לשנה, שנתיים, 10 שנים, לא משנה כמה. הוא יודע שהמציאות הזו אפשרית. הלוח הזה עוד לא קיים, ואולי באמת זה לא היה כל כך, ופתאום זה מתרחש. ושכחו הלכה עקרונית שאולי לא נתקלו בה לפניכם. זה פשוט חשוב להבנה, איך קורה ששכחה כזאת מתגלה. אמרו, כלום יש אדם שיודע אם פסח דוחה את השבת אם לאו. אמרו להם, אגב הביטוי כלום יש אדם שיודע, פירושו צריך פה אישיות מיוחדת שיודעת את הדבר. למדנו פעם את הביטוי הזה, אני מזכיר, כלום יש אדם שיודע לתקן ברכת המינים. כך שאל רבן גמליאל, הזקן, ואז מצאו את שמואל הקטן. פעם בשיעור שלם בררנו למה הוא מסוגל לתקן, כשעסקנו במסכת אבות. כלום יש אדם שיודע, זה מין מישהו שיודע את הדבר המופלא הזה. בברכת המינים אני מבין את הקושי. קשה לתקן את ברכת ולמלשינים אל תהי תקווה, ולהישאר בלי פניות ונטיות ושנאה וסדר, אני מבין. כאן זו שאלה טכנית, הלכתית, האם יש איזשהו גדול, איזשהו פוסק, שזוכר את ההלכה הזאת. זה הרי לא משהו ש... יכול להיות שקשה, אבל מה מיוחד בזה כל כך? אם פסח דוחה את השבת, עוד סוגיה בהלכה חשובה, יש עוד הרבה סוגיות בהלכה בשבת. אמרו להם, אדם אחד יש, אחד בעולם יכול לתת תשובה לשאלה, שעלה מבבל, והלל הבבלי שמו. מה זה עלה מבבל? היה בארץ ישראל לפני כן. למד את שמעיה ואבטליון על הערובה, וירד לבבל ועלה מבבל, ששימש שני גדולי הדור, שמעיה ואבטליון, ויודע אם פסח דוחה את השבת אם לאו. שלחו וקראו לו, אמרו לו, כלום אתה יודע אם הפסח דוחה את השבת אם לאו? שאלה פשוטה, כמה המילים יכולות להיות בתשובה? אחת בלבד, או כן או לא. נו, אבל הלל עונה כמו למדן שבא מבבל. אמר להם, וכי פסח אחד בשנה יש לנו שדוחה את השבת, והלא הרבה יותר מ-200 פסחים יש לנו בשנה שדוחים את השבת. התחכמות. מה הלל אומר להם? הלל אומר להם פשוט, פסח מבחינתי זה כמו כל תמיד. במשך השנה יש יותר מ-200 פסחים אצלי. 200 דברים שעונים לקריטריון של תמיד. נעשה חשבון, יש 50 שבתות בשנה. יש שני תמידים, זה כבר 100. יש שני מוספים כל שבת, זה כבר 200. יש חגים שבהם יש 7 מוספים ועוד קורבנות ציבור שמביאים. זה הרבה יותר מ-200. אז על פסח אחד אתם שואלים? מאוד מוזר, עם ישראל לא יודע תשובה, בא הלל ואומר פסח אחד יש, יש 200 בכלל, מה השאלה? איזה 200? הרבה יותר מ-200. אמרו לו, מניין לך, לא מניין לך שתמיד דוחה את השבת, את זה כולם ידעו. מניין לך שפסח שווה תמיד? אמר להם, נאמר מועדו בפסח, ונאמר מועדו בתמיד. המילה מועדו, תעשו אותו במועדו. מה מועדו האמור בתמיד דוחה את השבת במועדו? זאת אומרת בזמן שלו, בין אם זה בשבת, בין אם זה ביום שלישי ורביעי וחמישי. אף מועדו האמור בפסח דוחה את השבת. קוראים לזה בעברית פשוטה, גזירה שווה. כל דף בשס אנחנו מכירים את התופעה שתנא אחד מכיר גזירה שווה, והשני לא שמע על הגזירה שווה. מה קרה כאן? אז הם לא ידעו את הגזרה שווה, והוא כן. אגב, הוא שימש את שמעיה ואבטליון. הוא היה בבבל. הם פה בארץ ישראל בני פטירה. הם לא שמעו את הגזרה שווה הזו אף פעם, היחיד שיש. ועוד הוא מוסיף להם קל וחומר. גזרה שווה פירושו מסורת. קל וחומר מה זה? לא מסורת. קל וחומר אדם דורש מעצמו. כלומר, בא הלל ואומר להם בצורה מאוד מאוד תובענית, איך אתם לא יודעים דבר כזה? לא מסורת יש לכם, ולא היגיון. גם בלי מסורת הייתם צריכים להגיע למסקנה שפסח דוחה את השבת. איך? קל וחומר הוא. ומה תמיד שאין אנוש כרת דוחה את השבת? פסח שאנוש כרת אינו דין שדוחה את השבת. זה לא סתם קל וחומר. אם אתה יוצא מנקודת הנחה שפסח שווה כמו תמיד, אז אני בא ואומר כך, פסח זה הקורבן היחיד שזו מצוות עשה, ומי שמבטל אותה חייב קרת. תמיד לא חייבים קרת אם ביטלנו את התמיד. אין קרת בידי שמיים. ובכל זאת, למרות שאין קרת, העונש החמור ביותר, ברור שזה מה? דוחה שבת. פסח ודאי. עכשיו העיקר. מיד הושיבוהו בראש, ומינוהו נשיא עליהם, והיה דורש כל היום כולו בהלכות פסח. כי זה היה ערב פסח. עכשיו, למה אמרתי שהמהפכה ההיסטורית הזו היא הרבה יותר גדולה? כי מרגע זה ועד סוף התנאים, עד רבי יהודה הנשיא, עד חתימת המשנה, הרבה מאוד מאוד דורות. זאת הנשיאות, הלל והלאה. זאת השושלת. כלומר, המהפכה הנשיאותית האמיתית התרחשה ערב פסח אצל בני בתירה במעבר להלל הבבלי. אבל אם את המהפכה הקודמת הבנתי את הרקע שלה, בהחלט הבנתי, פה אני לא מבין. פה הייתה שיחה בלמדנות. לגמרי, לגמרי רגילה למי שרגיל בין דפי הגמרא. אין בה שום דבר חריג משיחה רגילה, חוץ מהסגנון. התקיפות של הלל. רק אחד יש, 200 יש, איך אתם לא יודעים? עוד רגע נראה שזה רק ההתחלה של הסגנון. עוד מעט הוא יתחיל. אבל המהפכה היא הגדולה ביותר שהתרחשה, והעילה לא מובנת. וברשותכם, אני לא מבין, אז בסדר, אז הוא יודע שפסח דוחה את השבת. זו סיבה להיות נשיא? הרי זה לא שאבא שלו היה נשיא. זה יהיה נכון אצל הבן של הלל. והלאה. אבל למה מושיבים אותו? כי הוא יודע שפסח דוחה את השבת? מה זה קשור? אגב, אין דיון. במהפכה אצל רבן גמליאל מתחיל דיון, מי מתאים? נכון? יהיה רבי יהושע, אי אפשר, יהיה רבי עקיבא, יהיה רב לזר בן עזריה, יש סיבה למה ממנים. אצל כל אחד יש סיבות שמתאימות לעניין של המדיניות החוץ, הוא מקובל אצל המלך, ויש סיבות שמתאימות ללמדנות שלו, ויש סיבות לאווירה הציבורית, ויש בית אבא שלו. פה בלי כלום. הלל, עלה מבבל, יודע וורט על פסח, זהו, אז הוא נשיא. לגמרנו מעכשיו לכל הדורות. היה דורש כל היום כולו בהלכות הפסח, אבל זה רק מתחיל. התחיל מקנטרן בדברים, רק עכשיו התמנה. אמר להם, מי גרם לכם שאלה מבבל ויהיה נשיא עליכם? אין אחד שמתאים בכל הארץ, הייתם צריכים יבוא. מי גרם לכם? עצלות שהייתה בכם, שלא שימשתם שני גדולי הדור, שמעיה ואבטליון. לא עונים, הנשיא מדבר. אמרו לו, רבי, שאלה, שכח ולא הביא סכין מערב שבת מהו? פתאום נפל עלינו ערב פסח שחל בשבת, יש לנו שאלה אחת ששכחנו לשאול אותך. מי שהביא מערב שבת את הסכין בסדר, אבל מי שלא הביא את זה, בשביל לשחוט פסח צריך סכין. בשביל לשחוט פסח צריך סכין. יש כלל, שמה שאפשר לטלטל מערב שבת, אסור לטלטל בשבת. שכח, הרי עוד רגע יבואו אלינו כל היהודים ששכחו. ישאלו אותנו את השאלה הזו. מה עושים? איך הוא מביא את הסכין? צריך לשחוט. אמר להם, הלכה זו שמעתי ושכחתי. וגם אני שכחתי. אבל לא נורא. תראו מה זה הנהגה של נשיא, מה זו סייעת הדשמיה. אלא הנח להן לישראל, כך הוא אמר להם, אם אין נביאים הם, בני נביאים הם. ישאלו אתכם, תגידו שלא תפסתם אותי, שמחר, שנראה, בעזרת השם, תלצלו יותר מאוחר, הם כבר יסתדרו. אתם תראו, זה יסתדר. מה יסתדר? מטלטלים סכין או לא מטלטלים? הכל יהיה בסדר. למחר, מי שפסחו תלה, תוכבו בצמרו. כי יש לו צמר לתלה. אז הוא שם את זה ב... מי שפסחו גדי תוכבו בין קרניו. בקיצר קוראים לזה טלטול אגב. הוא לא מטלטל אלא דרך אגב. ראה מעשה הלל ונזכר הלכה ואמר, או, oh, זה מה שרציתי להגיד אבל שכחתי. כך מקובלני מפי שמעיה ואבטליון. כלומר, אצל שמעיה ואבטליון הרי היה דיון בבית המדרש על ערב פסח שחל בשבת. שם למדתי את זה, אני שימשתי אותם, אולי כשהייתי בערובה בשלג, על זה דיברו. ושמעתי את הדיון, ובאמת דיברו על הבעיה של הטלטול עם הסכין, ואמרו לעשות כך, הנה תראו איזה עם ישראל, נביאים, בני נביאים, מביאים את זה לבד, שמעתי ושכחתי. גמרא מאוד מוזרה. אחר כך הגמרא עוברת לדון בפרטי ההלכה של כל הסיפור הזה, ובעמוד הבא מופיעה הערה מוסרית נפלאה. אתם זוכרים את הלל הזקן, זה הלל הזקן. למדנו עליו פעם את הגמרא באריכות, שלעולם יהיה אדם ענוותן כהלל. ככה מדברים. ואל יהיה קפדן כשמי. דווקא שמי היה אומר לקבל את כל האדם בסדר פנים יפות. לא ראינו אף פעם ששמי היה מקנטר בדברים ואומר, לא שימשתם, כן שימשתם. ותראו עד איפה זה מגיע. אמריו, כל המתייהר, אם חכם הוא, חוכמתו מסתלקת ממנו. אם נביא הוא, נבואתו מסתלקת ממנו. ומביאים הוכחות. אם חכם הוא, חוכמתו מסתלקת ממנו מניין, מהלל. ואמר מר התחיל מקנטרן בדברים, ומיד כאמר להו, הלכה הזו שמעתי ושכחתי. מה קורה פה בכל הסיפור? סיפור מרתק. דיון קלאסי הלכתי שהופך פתאום לקבל ממדים של מי שיהפוך להיות נשיא ישראל לכל הדורות הבאים עד לגלות אחרי רב. על פסח שחל בשבת. ואם אתם לא יודעים את ההלכה הזו, אז מקנטרים וכועסים ולא שימשתם את רבותיכם. ויש לכם בעיה גם עם מסורת בגדרה שווה, וגם עם סברה בקל וחומר. והלל הענב מכל אדם, פתאום ממנו לומדים חלילה את העניין של מתייהר. יש לו סייעתא דשמיא גדולה. זה אגב מעניין. כתוב, אם חכם הוא חוכמתו מסתלקת. אם נביא הוא, נבואתו מסתלקת. אם חכם הוא חוכמתו מסתלקת ממי מהלל. אם נביא הוא, נבואתו מסתלקת. כתוב בגמרא שלומדים את... על משהו בשירה שם. מעניין שאצל הלל יש תופעה משלבת. הוא חכם, חוכמתו מסתלקת, ואז הוא משתמש בנבואה. אני לא זוכר, אבל הם נביאים, הכל יסתדר. מי שלא נביא, אבא שלא נביא, הכל יסתדר. יהודים מסתדרים עם נבואה כבר. חוכמה שיודעת לשלב משהו, משהו של הנביא, פתאום. מה קרה פה בשיחה הזו? כאן נדמה לי מתחיל הכל. אופיו של קורבן הפסח שונה מאופיו של כל קורבן אחר מכל הקורבנות שיש אצלנו בכלל. קודם כל ההיסטוריה של הפסח. אנחנו פוגשים את כל הקורבנות שעם ישראל מביא משבוע הבא בספר ויקרא. אנחנו פוגשים גם לפני כן שמעלים עולות ושלמים במעמד הר סיני. זובחים על המזבח. טייבל. עוד לא פירוט של חטאת ועולה ואשם וכל הפירוט שיש בקורבן נדבה וחובה, נכון? זה ספר ויקרא. ספר הקורבנות, תורת כהנים. פסח זה הקורבן שעוד ניתן במצרים. ממילא, צריך לזכור, את הפסח גם הקריב כל אחד בבמת היחיד שלו. נכון? עוד לא היה משכן. לא היה מדבר. באמת, נמצאים במצרים. איפה הקריבו את הפסח? כל אחד בביתו. לא איפה אכלו. איפה שחטו. פסח זה שאנו אוכלים, שהיו אבותינו אוכלים בזמן שבית המקדש היה קיים. זה נכון לגבי פסח דורות. את פסח מצרים אכלו אבותינו בזמן שבית המקדש לא היה קיים, ובזמן שהמשכן עוד לא היה קיים. כל אחד בביתו שלו. ומי שחט? קורבן אחרון שלא שוחטים הכהנים. נכון, גם בהר סיני נערי בני ישראל. אבל... לא בצורה ציבורית, בהר סיני זה בצורה ציבורית, כל נערי בני ישראל יחד עולים, עולות, צוחים, המזבח, ההגנות, חצי אדם, נעשה ונשמע, זה ממש מעמד הר סיני. אבל כאן, כל אחד לבד. כהנים, בכורות, קדש לי כל בכור. זה שינוי היסטורי, אבל זה שינוי מהותי אחר. אנחנו מכירים קורבנות ציבור, ואנחנו מכירים קורבנות יחיד. התמיד הוא קורבן ציבור. מאיזה כסף למשל קונים את התמיד? ממחציות השקל. זה פרשת שקלים. מאיזה כסף אני מביא את קורבן היולדת שלי? או את קורבן העולה שלי? הכסף שלי. אם אני אקח את זה ממחציות השקל, אני מה? אני מועל. יש יחיד ויש ציבור. יש חלוקה ברורה ביניהם. ממילא, צריך להבין את העניין. מה פירוש ציבור דוחה שבת? קדושת הציבור, קדושת כלל ישראל, זה במועדו, זה תמיד. זה לא דוחה שבת. זה השבת. אין שבת בלי קורבן תמיד. עכשיו, מה אתה רוצה כשאתה מביא קורבן עולה? אתה רוצה לבטא התקרבות גדולה שלך בעבודת השם. כשאתה מביא קורבן חטאת, אתה רוצה לבטא תיקון שלך לחטא. חדר. שתהיה מלך, שתהיה כהן גדול, שתהיה גדול הדור. זה לא יכול לדחות ביז של שבת. זה עובדה של, של בריאת העולם. זכור את יום השבת, איך שלא יכול להזיז את זה. נכון? דברים פשוטים. כמו בניית המשכן. יש משהו שדוחה שבת, יש משהו שלא דוחה שבת. יחיד לא יכול בשום צורה שהיא להגביר את קדושתו היחידית על העובדה האסטרונומית הזאת של קדושת השבת. על החג כן, יום טוב, לא על שבת. ציבור כן יכול. זוכרים איך נראה בית מקדש? נזכור בעזרת השם איך נראה בית מקדש בשבת. דיברנו על זה יותר מפעם. חילול שבת אחד גדול, במילים של היום כביכול. תמידים וקורבנות ומוספים והכל של ציבור. זה השוני, כדאי להיכנס לאווירה. השוני בין שבת ליום חול, בקודש הקודשים של עם ישראל, בבית המקדש, הוא שביום חול כל יחיד בא עם הכבש שלו, עם היונה, עם התור, עם הגוזל, העני, העשיר. בשבת אף אחד לא בא עם כלום, אבל יש פעולת שחיקה ופעולת קורבנות והכל מלא, רק של ציבור. בבית המקדש קיים, אגב, תופסים מה זו קדושה של ציבור. ציבור דוחה שבת. יחיד לא. הוריי ורבותיי, מה זה פסח? פסח זה קורבן של יחיד או קורבן של ציבור? מצד אחד, אין לך קורבן יחיד יותר גדול מפסח. אין יותר גדול מפסח. אין עוד קורבן שאני אוכל אותו בבית. דווקא. אוכלים בתוך החומות, אוכלים בירושלים, גם פה, אבל יש עניין של מנויו והמשפחה, והולכים למשפחה. האווירה של אכילת הפסח היא לא מקדשית, היא משפחתית לגמרי. וגם היסטורית, כמו שאמרנו לפני רגע, איפה ישחטו את הפסח הראשון, את פסח מצרים? בבית. איפה אכלו אותו? בבית. אפילו שבט לוי עוד לא עשה את זה בראש משמרת או במשמרות, או במשמרות של לוויים, כמו שמתואר במסכת פסחים. אין לך קורבן יחיד יותר מפסח. אבל אין לך קורבן ציבור יותר מפסח. זה הקורבן הכי ציבורי שיכול להיות. את מה הוא מבטא? הוא מבטא את גאולת ישראל ממצרים. עכשיו בוא נעמיק. קודם כל, זה הוויכוח בין בני בתירה לבין הלל. ומעניינת מאוד העובדה מתי הוויכוח מתרחש בהיסטוריה. הוא מתרחש שלאט לאט הרעיון של כלל ישראל בארץ ישראל מתחיל להיות באיזושהי נסיגה. יש כבר בבל, יש ריכוזים יהודיים גדולים בבבל. מי גרם לכם שאעלה מבבל ואהיה נשיא עליכם? יש כבר יציאה, אנשי כנסת הגדולה כבר חוזים בעיניהם הגדולות והקדושות את הירידה לגלות שתהיה יותר מאוחר, את הפסקת הנבואה, אין נבואה, כבר בת קול לא משמשת כל כך, רק לעתים נדירות, שירידה שהגמרות מתארות בפעמים רבות. ואז עומדים בני בתירה, נדבר על זה הרבה באחת מתשובותיו הגאון רבי יצחק אלחונון מקובנה בבאר יצחק. אז עומדים בני בתירה ושואלים, רק רגע,
גם עכשיו יש לפסח הזה משמעות ציבורית שדוחה שבת. הציבוריות מתחילה לאבד את כוחה הגדול. אנחנו נהיים יותר ויותר פרטיים, יותר ויותר ערב גלות. כבר קצת גלות, קצת הרבה גלות כבר. בילל מבבל ומחדש לבני ארץ ישראל, רבותיי, בכל יחיד יהודי בא לידי ביטוי כלל ישראל ציבורי. לא בקורבן היחיד שהוא מביא בגלל החטא הפרטי שלו, או בגלל השמחה הפרטית שלו, או בגלל עבודת השם הפרטית שלו. כאן העיקר. אלא בעומק, זאת הגאולה האמיתית ממצרים. יש את הגאולה הכללית שאותה מבטאת המצע, אבל יש את הגאולה הפרטית שאותה מבטא הפסח. אני היחיד שהוא לא מצורף לכלל כי כולם נמצאים יחד, כי הרי ביני לבינך מפרידים שלושה בתים מצרים. אני רוצה להסביר, יש שני סוגים של יחד. אפשר להיות יחד בהתאחדות חברתית, אנחנו יחד. אפשר להיות יחד כי כולנו שילמנו מחצית השקל, ואף אחד הוא לא יותר מן השני, כי העשיר לא ירבה והדל לא ימעיט, ומזה מביאים תמיד. פסח בא לגלות תגלית אדירה. אם אני מחובר מהותית, אלוקית, אליך, אז גם כשאני יחיד, אני מגלה את היחד. אני לבד, לא לבד. זה פעולה פרטית שלי, שתתבטא בבית שלי. ואי אפשר להצטרף לפסח מבית אחר, כי אינו נאכל אלא למנויו. זה כל כך לא ציבורי, וזה קורבן ציבור שדוחה שבת. זה מהלך אדיר שהלל הבבלי רוצה ללמד עכשיו את מנגיד. ערב הגלות צריך ללמוד, יחיד שבינו לבין עם ישראל אולי עוברים מיליון כפרים ועיירות, אבל על הבית שלו יש דם של פסח, מבטא ציבור, והוא לא יחיד. איך מותר לכם לא לדעת? איך אפשר להיות נשיא בירה? זו לא שיחה טכנית, זו שיחה פילוסופית הכי עמוקה שיש, על מה פירוש יחיד בישראל. יחיד מביא קורבן ציבור על זה שהוא כיחיד יצא עם הציבור ממצרים. על זה שכולם נפגשו בכיכר ואכלו מצה, אוכלים מצה. על זה שכולם שועבדו כי הם יהודים, אוכלים מרור. אבל על זה שיכול יהודי לשבת בודד בכפר לבד, ולהיות הדלת היחידה שיש עליה מזוזה ומשקוף, ולהיות מחובר לכלל ישראל. את הגאולה הזו גילינו בפסח. זה לא נס שהתרחש בארץ, זה נס שהתרחש בחוץ לארץ. כשהיינו יחידים, ובין הבית שלי לבית שלך היו הרבה בתים מצרים, ואז גילינו שאנחנו לא יחידים. פסח זה שאנו אוכלים על שום מה? על שום הטקטיקה של הגאולה. צריך להיכנס לזה. זה אגב פלאי לאיזה בן נותנים את התשובה הזאת? לבן הרשע. מה הבעיה של הבן הרשע? זה פלאי פלאות. הוא מוציא את עצמו מן הכלל. הוא יחידי. הוא מזמן הושפע משני הבתים, משמאלו ומימינו. מה, בגלל שב-30 בתים שמאלה מפה ו-50 בתים ימינה גר איזה חסיד של איזה רבא מהכפר ההוא, זה מחבר את שנינו? אני מהשכונה פה. אילו היה שם, לא היה נגן. אם הוא היה בכיכר, בטח שהוא היה אוכל מצה עם כולם, כי זה כדאי. מקבלים תנאים סוציאליים. יוצאים ממצרים. אבל אילו היה שם בבית לבד, לא היה חולם לשים דם על המשקוף. כי הוא חבר של הגויים לידו. שם לא היה נגעל. בכיכר, ועוד איך היה נגעל עם המצה. בכיכר איפה שמשעבדים, ועוד איך היו משעבדים אותו, היו מזכירים לו שהוא יהודי גם אם הוא שכף. אבל הוא היה משוגע לשים סימן שהוא יהודי על הדרך. הוא הרי הוציא את עצמו מן הכלל. איפה זה בא לידי ביטוי? ואמרתם זבח פסח הוא להשם. זה חג של מצות, זה חג של חירות. אבל עם ישראל מאז פסח יחיה רוב בהיסטוריה שלו בגלות. וכדי שכל יחיד ידע שהוא ציבור, זה קודם כל חג של פסח. זה חג שבו היחיד מגלה את היותו ציבור שלו. ומי שיודע להיות יחיד שמגלה את היותו ציבור, שותף לחג. ומי שלא יודע, אם הוא זוכה להיות בכיכר כשמחלקים את המצות, יותר. אם הוא לא עלינו נופל בתוך המרור, חוטא. אבל במקום שבו הוא צריך להחליט אם לשים דם על המשקוף, אין שום סיבה שיש לנו. התשובה שנותן בעל ההגדה לבן הרשע, היא בדיוק התשובה שאומרת לו התורה. רק הוא מסביר את הפסוק. לכן את הפסח אוכלים לא על שם הגאולה ולא על שם המרור, אלא על שם הרעיון הזה שהלל הבבלי לימד את בני בריתו. התחיל מקנטרן בדברים. אמר להם, אם הייתם משמשים את שמעיה ואבטליון, לא היה קורה לכם דבר כזה. אתם כנראה פחות מדי מחוברים לרבה שלכם, למסורת הזאת, לא יודע למה, למשהו שמחבר כל יהודי למרכז שלו. לא יודע למה, אבל משהו כנראה לא שימשתם. לא כתוב לא למדתם, לא שימשתם. לא התחברתם אל הרבה. יכול להיות שאתם גאונים, לא יכול להיות בטוח. אבל כנראה, משהו שמחבר שני יהודים בשני כפרים. פשוטים שאולי לא יודעים לא לקרוא ולא לכתוב. אבל הם פעם בשנה באים לחצר עם הרבה, את זה לא היה לכם. לכן אתם לא מבינים שפסח דוחה שבת. מה קרה לו להילל אחר כך? כשהוא ביטא את הכוח של היחיד, יותר מדי, הוא פתאום התייהר על עצמו. פתאום הוא אמר, פה לא מבינים כלום. זה כבר קרה לו, הוא כבר שכח משהו. אמר, הלכה זו שמעתי ושכח. זה המהלך שהתרחש בערב פסח שחל בשנה. והמהלך הזה קובע מי ראוי להיות נשיא בישראל מכאן ועד סוף השושלת. עד לרגע שבו הגלות תהפוך להיות עובדה. הרגע שבו רבי יהודה הנשיא חותם, או הרגע שבו זהו. עיקר היישוב עובר, ומכאן ואילך עוברים לבבל. עד למעבר לבבל, צריך להתחנך על פי היסוד הזה של הפתח, של היחיד שהופך להיות הציבור כיחיד, יודע את היותו ציבור, הוא מבין שהוא דוחה שלו. אם מעמיקים בזה, אגב, בחצי שנייה, בזה אני עומד, אפשר להבין עוד מהלכים רבים מאוד שמתרחשים במושג פסח במקרא. המושג פסח במקרא לא שייך רק לפסח של מצרים. יודעים איפה מוזכר פעם ראשונה פסח במקרא? הזכרנו את זה השנה בספר בראשית. לא בתור פסח. כשבאים להוציא את לוט מסדום, אז כתוב שהוא נתן להם מצות. רש"י אומר שם איזה דבר כל כך מוזר, זה היה פסח. איזה פסח, עוד לא הייתה מצרים. מי שילמד שם את הפרק יגלה שם, ואני לא אכנס, מקור 10 מזכיר את הפסוקים, יגלה שהייתה שם את אותה טקטיקה של פסח. פסחו על דלת ואת הדלת סגרו. הכל היה כמו פסח. ואחרי שהייתה פסיכה כמו פסח, אז הוא כמו השחר עלה, אותו דבר כמו יציאת מצרים. אז מתחילים לצאת, אבל איך יוצאים? בחיפזון. ויעיצו. ומה לא תעשה? ויתמהמה. נו, ומי שיתמהמה, מה יקרה לו? לא יצא. כל המהלך הוא יציאת מצרים. וזה לא סתם הקבלה מרתקת. זה הרבה יותר. מה זה רש"י בא ואומר, לא אכל מצות כי זה פסח? באמת, זה פשט, מה אתה רוצה? אצל אברהם אבינו לוט למד את הרעיון של פסח. פסח הוא רעיון. איך יחיד בסדום יכול להיות קשור לכלל, למרות שכל הבתים מסביב זה סדום? איך יכולה להיווצר מציאות של דלת אחת שיש עליה אות והיא שונה מכל המציאות? פסח היה. ושם למדו את הרעיון של פסח. והרעיון הזה שמתחיל אצל אברהם אבינו הוא הגאולה האמיתית של היחיד שהוא כולו הציבור, מפני שכל מה שיש מסביב זה לא הוא, הוא הציבור. הוא יחיד של ציבור, והוא מבצע את הציבור, והוא דוחה שבת. אגב, גם לעתיד לזה, כשהקדוש ברוך הוא יגאל אותנו, שוב זה יהיה בצורה של פסח. כשרש"י מסביר את המילה פסחתי, הוא אומר שלפסוח זה לדלג כמו אייל, או לחמול. ואז הוא מזכיר את הפסוקים שמופיעים במקור 11. כי כה אמר השם אליי, כאשר יהגה האריה והכפיר על טרפו אשר ייקרא עליו מלא רועים, מקולם לא ייחת ומהמונם לא יענה. האריה לא נבהל מהרועים. כן ירד השם צבאות לצבו על הר ציון ועל גבעתה. אז איך הקדוש ברוך הוא כמו מה? כמו אריה. אבל עכשיו תראו את הדימוי השני. כציפורים אפו. אין דימוי יותר קיצוני מהדימוי הקודם. כן יגן השם צבאות על ירושלים. גנון והציל. פסוח והמליץ. יש שתי צורות הצלה. האחת זה יד חזקה, כאריה, ככפיר. השנייה זה כציפורים עפות. כל ציפור עפה בעולם שלה, אבל כל ציפור יודעת לאיזה להקה היא שייכת. סיפור אחת, אפה לבד. ופתאום אתה רואה איך היא מחוברת לכל הלהקה. היא לא למדה את זה בשום בית ספר. והיא מחוברת כי היא חלק ממשהו. יש שתי צורות, שני חלקים בגאולה. והאחד קוראים מטע, יד חזקה, חיפזון, גאולה. לשני קוראים ציפורים אפות, פסוח ואימי. יכולים להיות מיליון כאלה שנמצאים באמצע. הם לא קשורים לבית שאני הוא והוא אני. ועומקו של הפסח. לכן הפסח לא מתחיל בפסח ההיסטורי של מצרים, אלא בפסח של לוט בסדום. ולכן הפסח שהיו אבותינו אוכלים בזמן שבית המקדש היה קיים, הוא התשובה לבן שמה שחסר לו זה התחושה של השייכות אל הכלל. מהפסח ממשיך רבן גמליאל למצה ולמרור, ורק בהבנה הזאת מגיעים לה בכל דור ודור ולברכת אשר גאלנו. לקראת הסיום הזה נלך בעזרת השם בשבוע הבא.